שלום לכולם. בשיעורים הקודמים עד כה דיברנו על כללי הקריאה. דיברנו איך מבטאים את האותיות, דיברנו על תנועות גדולות וקטנות, דיברנו על שבעים נעים ושבעים נחים, על דגשים חזקים ודגשים קלים, ובעצם בעיקרון גמרנו את כל כללי הקריאה. אני צריכים להם, מי שרוצה לקרוא כמו שצריך, כפי שהלכה דורשת. נשאר לנו עוד שתי הערות, והיום בעזרת השם נעשה סיכום. של השיעורים הקודמים, נקרא בעזרת השם שני קטעים פרשת השבוע, בהם נמצא את רוב ככל הדוגמאות שדיברנו עליהם, רוב ככל הכללים שדיברנו עליהם, עוד קצת כללים נוספים, נוסיף אותם, הם לא יהיו בקטעים האלה, אבל נוסיף אותם בעל פה, וזהו, בזה אנחנו נסכם את הקטע, את כל החלק הזה של של הכללי קריאה. כללי קריאה נגמור עכשיו, בעזרת השם משבוע הבא ניכנס יותר לחלק הפחות מעשי של הדקדוק, כי עד עכשיו כמו שאמרנו מעשי בקטע של לקרוא כמו שצריך, בעניין של לקרוא כמו שצריך, עכשיו אנחנו נהיה פחות מעשי, אבל יותר זה יותר העמקה של הדקדוק בעצם, וגם וזה בעצם יותר עוזר לעניין של ההבנה של הפסוקים, ההבנה הטובה יותר של התנ"ך, ההבנה יותר טובה של ההיגיון שמסתתר מאחורי הדברים בעזרת השם כמובן. אז הנה נתחיל עכשיו לקרוא, נקרא שני קטעים מפרשת השבוע הזה ונראה בהם את כל הדוגמאות. לגבי מבטא אותיות אני לא מתכוון להרחיב, אני אקרא עכשיו, אתם כבר תראו בתוך כדי הקריאה את הביטוי של האותיות. אנחנו נרחיב מהתנועות הגדולות והקטנות ואילך. וידבר אדוני אל משה לאמור כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נרף בפקוד אותם זה ייתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל בשקל הקודש עשרים גרע השקל מחצית השקל תרומה לאדוני כל העובר על הפקודים מבין עשרים שנה ומעלה ייתן תרומת אדוני העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם ולקחת את כסף הכיפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אוהל מועד והיה לבני ישראל לזיכרון לפני אדוני לכפר על נפשותיכם וידבר אדוני אל משה לאמור ועשית כיור נחושת וחנו נחושת לרוחצה ונתת אותו בין אוהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים ורחצו אהרון ובנו ממנו את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל מועד ירחצו מים ולא ימותו וכשתם אל המזבח לשרת להקטיר אישה לאדוני ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו והייתה להם חוק עולם לא ולזרעו לדורותם. עד כאן הקריאה. לפני שנתחיל לראות את הכללים, נוסיף עוד שני כללים חשובים שלא דיברנו עליהם. דבר ראשון זה קריאת מלעיל ומלרע. קריאת מלעיל ומלרע חשובים מאוד מאוד. מלעיל זה מלשון למעלה, מלרע זה מלשון למטה. דהיינו, אם הביטוי של המילה נמצא בחלק, באותיות הראשונות של המילה, בחלק הראשון של המילה זה מלעיל. אם הוא בחלק האחרון של המילה הוא מלרע. בואו ניקח דוגמה ממה שקראנו עכשיו, דוגמה במילה תישא. הקריאה מלאה אלו מלרע, מלרע, היא בחלק השני של המילה. נביא דוגמה הפוכה, כופר נפשו, כופר זה מלעיל, כופר, מלמעלה, למעלה עושים את זה, מלעיל, לשון למעלה, עושים את זה בקף, כופר. זה מאוד מאוד חשוב, הביטוי הזה, מלעיל, לשים לב לעניין הזה, של מלעיל ומלרע. לא רק שזה קריאה נכונה, אם זה מלמעלה או מלעיל או מלרע, מלבד זה, חשוב מאוד גם בשביל שינוי משמעות, הרבה פעמים זה משנה משמעות. לדוגמה, במילה הזאת שראינו עכשיו, כופר נפשו. מה זה כופר? כופר זה שם דבר. כופר, זה מה שאני נותן עכשיו, זה יהיה כופר נפש בשבילי. יהיה במקום. אבל כשאני אומר כופר, מה זה כופר? כופר זה מלשון אדם שהוא כופר. כופר בשם חלילה, כופר במשהו אחר. זה משנה את המשמעות של המילה. אוכל ואוכל, אוכל מלעיל זה... זה גם כן שם עצם של אוכל, ואוכל זה פעולה, אדם אוכל, זה משנה את המשמעות. גם כן חשוב מאוד, לדוגמה, בקריאת שמע חשוב מאוד לשים לב לזה. ואהבת את השם אלוקיך, המילה ואהבת היא מלרע. ואהבת פירושו ותואב בעתיד. כאן ואילך תואב, זה ציווי. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, כל אחד ואחד מעם ישראל, תואב את השם. אבל מי שאומר ואהבת את השם, מה זה ואהבת? זה היה כבר, בעבר. בעבר אתה אהבת את השם. זה משנה את המשמעות. מי שקרא ואהבת, במקום ואהבת, לא יצא את דוח עובד קריאת שמע, הוא שינה את המשמעות של המילה. אותו דבר גם בהמשך. ואכלת וסבעת ואכלת, מי שיגיד ואכלת, שינה את המשמעות, לא יצא את דוח עובד. אז לכן חשוב לשים לב מלעיל ומלרע. יש לנו, מי שרוצה לדעת מה מלעיל, מה מלרע, בעיקרון, מי שיודע לדבר עברית בצורה תקנית, הוא יודע את זה על פי רוב. כשיש לנו טעמי המקרא, בכל אופן זה פשוט. איפה שרואים את הטעם, לדוגמה, תקחו את המילה טיסה שראינו מקודם, הטעם נמצא מעל הסין, אז מבינים שאומרים טיסה ולא טיסה. ואילו בכופר שראינו, תסתכלו, יש שם דרגה, הדרגה נמצא בכף. אז אומרים כופר, אומרים כופר. על פי רוב, הטעמי המקרא יכולים לפתור את הבעיה הזאת, אבל לא בכל דבר שטעמי המקרא. כשמתפללים, לדוגמה, לא, אין לנו טעמי המקרא על 18, על ברכות קריאת שמע, על עוד דברים, לא על הכל יש לנו טעמים. ברמת העיקרון, כמו שאמרתי, מי שיודע עברית טוב, הוא יודע איפה לשים את המילה, איפה לשים את המילה. מי שלא יודע, צריך ללמוד את זה, צריך פשוט לשאול, המילה הזאת היא מלעיל או מלרע. מה שהוא יודע, מה שהוא מצליח להבין מעצמו, שהוא מצליח למצוא דוגמאות בתנ"ך, ואז הוא יראה אם זה מלעיל או מלרע מצוין. מה שהוא לא מוצא, שישאל, ישאל מישהו, זה מלעיל, זה מלרע, מה נכון לקרוא את המילה הזאת. זה לגבי מלעיל ומלרע. עוד נקודה נוספת זה הגעיות. הגעיות, לא דיברנו עליהם גם כן, געיות, עיקר המטרה שלהם, בדרך כלל הם באים בשביל לעשות עצירה קטנה באמצע המילה. עצירה קטנה באמצע המילה. כמו, יש לנו טעם, כמו חצי טעם, ככה כתב בקונטרסט. טוב טעם, הוא כותב שהגעיה היא כמו חצי טעם. בכל אופן, חצי או לא חצי, בכל אופן, לעצור מעט. בפסוקים שראינו עכשיו, יש לנו לפקודיהם, יש לנו אלוהי יהיה בהם, העובר. יש לנו געיות, לעמוד בגעיות קצת ולהמשיך. כשיש געיה שנמצאת על השוואה, שם בשוואה הרי לא עומדים, דיברנו על זה בשיעורים הקודמים, בשוואה אף פעם לא עומדים. הגעיה הזאת לפי מנהג התוניסאים, ויש אולי עוד עדות שנוהגים ככה, עושים אותה שוואה פתח. לא כולם נוהגים בזה, אבל כשהגעיה נמצאת על השוואה, שם בוודאי לא הכוונה לעמוד עליה, או שתעשה אותה כמו שוואה רגיל. מי שלא נוהג ככה, או מי שנוהג ככה יעשה שוואה פתח. אבל בכל אופן שם לא עומדים. זה געיה. הגעיות בפועל למעשה פחות מקפידים בהם כשקוראים תפילה לדוגמה וכיוצא בזה, אבל כשקוראים בתורה מקפידים. ככה בפועל יוצא שלא מקפידים בזה. כשקוראים, אדם קורא תפילה עכשיו, ברוך אתה השם אלוקים מלך העולם, יוצר אור, בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל. הוא קורא מילה אחרי מילה, הוא אף פעם לא נכנס שם לגעיות. אבל כשקוראים בתורה צריך להקפיד על הגעיות האלה. עכשיו בוא נחזור אל הכללים שלמדנו עד היום, ונראה אותם בקטעים שלמדנו עכשיו. קודם כל, לגבי ביטוי האותיות, כמו שאמרתי מקודם, אפשר לשמוע, ומי שעוד לא שם לב יכול לחזור על הקטע, בעיקרון אמור להיות פה רוב, המבטא של רוב האותיות, הוא אולי חסר פה עוד אחת או שתיים, אבל בעיקרון אפשר למצוא פה את המבטא של האותיות. לגבי תף רפויה ודלת רפויה, אני לצערי לא יודע לעשות, אז לא עשיתי, אבל אני יודע לעשות, אני יודע שעושים ת' וד', אבל ממש לקרוא תוך כדי בצורה רצופה, זה לא התרגלתי לצערי. אז זה לא עשיתי. זה לגבי מיתה אותיות. לגבי תנועות גדולות וקטנות. אמרנו שתנועות גדולות מעריכים בהם ותנועות קטנות מקצרים בהם. אז אפשר לראות את זה על כל צעד ושעל ממש בכל מילה ומילה כמעט. וידבר, אתם רואים מקצרים את הדלת, ממילא היא יוצרת אחרי הדגש חזק. וידבר, יש לנו את ראש, בני ישראל ראש, זה תנועה גדולה, ראש, מעריכים בה. גם אם אתם רוצים לראות את ה, שבאמת מעריכים בתנועות גדולות ומקצרים בקטנות, אתם יכולים לראות שעל פי רוב, איפה שעושים את הטעמה של המילה, שם יש תנועה גדולה ולא קטנה. וידבר לדוגמה, איפה עושים את הטעמה? בבית, אז הבית היא בתנועה גדולה. למור, גם כן, תיסה, ראש, ישראל, נתנו, איש, כופר, נפשו, כל אלה הם בתנועה גדולה. יש לנו לפקודיהם, שזה בתנועה קטנה. יש לנו משה, גם כן בתנועה קטנה, בסגול. אבל על פי רוב, איפה שמבטאים את המילה, היא תנועה גדולה. למה? כי תנועה גדולה מעריכים בה. ובדרך אגב, צריך לדעת שכאשר יש לי תנועה קטנה, ששם עושים את ההטעמה, התנועה הקטנה הזאת, יש לה דין תנועה גדולה לכל דבר. לדוגמה, לפקודיהם, שמעתם איך עשינו, לפקודיהם, לא מקצרים בה ולא כלום. הכל הקיצור הלך. ברגע שיש התאמה על התנועה הקטנה, מעריכים בה כמו תנועה גדולה. זה לגבי התנועות הגדולות, אולי עוד נקודה אחת. הנה, יש לנו גם נגף, לדוגמה, נגף. גם שם יש לנו סגול, זה תנועה קטנה, תנועה קטנה, אבל יש בה התאמה, אז מעריכים בנרף, בפקוד אותם. עוד הערה על התנועה הגדולה והקטנה, זה בפסוק ועשית כאור נחושת, יש לנו שם בן אוהל מועד, יש שם מקף. ויש גאיה על, על הבן. למה יש שם, למה יש שם גאיה? הגאיה בא שנעריך את, את התנועה, את התנועה מעט. זאת אומרת, אם אנחנו נעשה בן אוהל מועד, יש לנו מקף. המקף מבקש מאיתנו, תסמיכו את המילים, נכון? מי שמכיר, מקף הרי זה מסמיך את המילים אחת לשנייה. אז כשאנחנו נסמיך, אנחנו עלולים להחליף את הבן מתנועה גדולה, שזה צרה לתנועה קטנה, שזה סגול. זה עלול להיות גם שינוי משמעות. כי בן בסגול זה בן של מישהו. בן אוהל מועד, הבן של אוהל מועד. ככה זה המשמעות. לכן חשוב לשים הגאיה שם, רוצה שנעריך שם כשיעור תנועה גדולה. גם כמו שאמרתי מקודם, גאיה זה כמו איזה חצי טעם, אז הנה חינם, אפילו להעריך עוד קצת. קשה לעמוד על ההבחנה הדקה הזאת בין תנועה גדולה לבין להעריך עוד קצת בגאיה. בכל אופן, צריך לשים לב שם להעריך. מי שמעריך קצת, יצא ידו חובתו, הכל בסדר. מי שיקצר שם, הוא עלול לעשות שינוי משמעות. זה לגבי התנועות, מה חסר לנו בתנועות? בתנועות גם כן, אתם יכולים לשמוע פה איך מבטאים, צרה לא עושים בו יוד וגם חולם לא עושים בו יוד. כמו הידוע, כולם יודעים איך מבטאים אותיות. יש לנו פה לגבי קמץ חטוף. קמץ חטוף, יש לנו פה שתי דוגמאות לקמץ חטוף. הרי קמץ חטוף מגיע, כמו שלמדנו, כשיש אחרי הקמץ שוונח, או אחרי הקמץ יש דגש חזק. יש לנו פה דוגמה לשוונח. כאשר קמץ חטוף מגיע אחרי שיש שוונח, אחרי הקמץ או דגש, בתנאי שלא עומדים על הקמץ עצמו, עומדים על תנועה אחרת. אז הנה, יש לנו פה שתי דוגמאות לשווה, יש לנו לרוחצה, ועשית כאור נחושת וכנוע נחושת לרוחצה, יש לנו שם ברש יש קמץ חטוף, הנה יש לנו אחרי זה שוונח, והתאמה היא לא על הרש הזאת, לרוחצה, התאמה היא על הצדי, אז עושים קמץ חטוף ברש. עוד דוגמה, חוק עולם, שם זה דוגמה יותר פיקנטית, שם יש לנו גם כן אותו דבר, חוק, יש לנו המילה חוק, היא עם קמץ, שאחרי השוונח בקוף, חוק, אמנם שם לא רואים את השווה, אבל זה כמו שווה, כי עושים את זה חוק, עושים את זה כמו שווה, והתאמה איפה היא? במילה חוק לא, המילה חוק היא מחוברת אל המילה עולם. ולכן אין התאמה למילה חוק, ממילא יש שם קמץ חטוף. למה אמרתי זה יותר פיקנטי? כי פה זה מילה שלמה. גם מילה שלמה. כשהתאמה לא תהיה עליה, יהיה מקף. מקף זה בלי התאמה. המילה הזאת בלי התאמה, היא נסמכת אל המילה הבאה. גם כן, יש את הכלל של קמץ חטוף. אגב, יש לנו פה עוד שתי דוגמאות לזה, ממש בפסוקים הסמוכים שלא קראנו אותם. מורדרו 500 וכינמון בסם. גם שם, שני הדוגמאות האלה גם כן, יש לנו שם קמץ חטוף בגלל הסיבה הזאת. דומה לחוק עולם. זה לגבי קמץ חטוף. יש לנו קמץ חטוף עם דגש, שיש אחריו דגש, זה אין לנו פה דוגמאות בפסוקים שלנו. נגיד בעל פה דוגמאות, דוגמה כמו חוננו מיתך חוכמה בינה ודעת, חוננו, יש לנו קמץ בחט, אחריה יש דגש חזק, אז עושים חוננו. או מעשה ידי אומן, יש לנו באלף קמץ, ואחריה יש דגש חזק, אז עושים אומן. בסדר? אז זה לגבי קמץ חטוף. סיימנו את העניין של התנועות. עכשיו אנחנו עוברים לשוואים. יש לנו שווה בדרך כלל הוא נח, חוץ מחמשת הכללים שבהם הוא נהיה נע. אז שווה אחרי, שווה הוא יהיה, שווה נע בראש מילה. בואו נראה אם יש לנו ראש מילה פה. ונתנו, במילה ונתנו יש לנו גם ראש מילה וגם יש לנו אחרי תנועה גדולה, יש לנו פה שני כללים של שוונה. ונתנו זה שווה בראש מילה, יהיה שוונה, ועוד כלל אחרי תנועה גדולה יהיה גם שוונה. הנה יש לנו בנון קמץ, קמץ הוא תנועה גדולה, אחריה מגיע שוונה, נתנו, נתנו, יש לנו שני כללים. יש לנו את הכלל של שני שבעים, באמצע המילה שהראשון נח והשני נע, אין לנו פה דוגמה, לדוגמה תשמרו, תפקדו, הראשון נח והשני נע. יש לנו את הכלל של אדומות, כלל של אדומות, איפה יש לנו כלל של אדומות? דיינו, אדומות הכלל הוא אומר שתי אותיות דומות אחת לשנייה, יהיה בהם שתי אותיות דומות אחת לשנייה, והראשונה בשווה יהיה בהם שוונה. יש לנו דוגמה פה, בהמשך הפרשה, מחללי אמות יומת, מחלליה, למד למד, למה יש בלמד הראשונה שוונה? כי זה שתי אותיות דומות. אגב, מנהג התוניסאים לקרוא מחלליה, לא מחלליה. בסדר? אז מה חסר לנו? איזה כללים חסרים לנו? אמרנו, חסר לנו עוד כלל אחד, דגש חזק. כשיש דגש חזק בשווה, השווה הזה יהיה שוונה. אין מצב שיהיה דגש חזק ושוונה. אז זה בוודאי יש לנו פה דוגמאות, כמה דוגמאות אפילו, זה איתנו, איתנו, יש שם דגש חזק בתאו, וממילא השווה שנמצא בתאו הוא שווה נע. עוד דוגמה, הפקודים, זה איתנו כל העובר על הפקודים, הפקודים, הפי היא בשווה, ומכיוון שיש בה דגש, אז עושים דגש חזק. סליחה, מכיוון שיש דגש חזק, עושים את השווה, שווה נע. אז הנה ראינו את חמשת הכללים של שווה, מתי הוא יהיה נע. חוץ מזה, מלבד זה, השווה הוא יהיה נע. דיינו, אם השווה יהיה אחרי תנועה קטנה, ולא יהיה את הסיבות האחרות, הוא יהיה נע. לדוגמה, וואי דבר השם אל משה לאמור, ולא יהיה בהם נגף, ההי יהיה בשווה נע. לבני ישראל, לבני ישראל גם כן, שם גם כן, מכיוון שאין את הכללים, אין פה שום כלל, אין שום סיבה, זה אחרי תנועה קטנה, אין בו דגש, אין בו כלום, אז השוואה הוא יהיה נע. חמשת הכללים של נע, ממילא כל שאר המקרים הם יהיו בשוואה נע. גמרנו את הכללים של השוואים. נשאר לנו עכשיו, יש לנו דגשים, דגש חזק. דגש חזק מתי מגיע? דגש חזק מגיע אחרי תנועה קטנה, בתנאי שזה יהיה. שהתאמה לא תהיה לפני, התאמה תהיה אחרי התנועה. אז הנה תראו דוגמאות בלי סוף. וידבר השם אל משה לאמור, אחרי, יש לנו פה תנועה קטנה בדלת, פתח, מיד אחריה מגיע דגש חזק. טיסה, גם כן. יש לפני החיריק חסר, ממילא דגש חזק. השקל בשקל הקודש גם כן, וכו' וכו'. כל פעם שתראו תנועה קטנה, אבל כשלא עושים את ההתאמה על התנועה הקטנה. עושים אחרי את ההתאמה, ממילא מגיע הדגש. איפה תראו שעושים את ההתאמה על התנועה הקטנה, הולך הדגש אחריה, זה במילה נרף. לדוגמה, נרף, יש שם לכאורה תנועה קטנה, בענון היא בסגול. אז לכאורה אם יש סגול, צריך להיות אחרי הדגש חזק. למה נרף? בגלל שההתאמה היא על התנועה הקטנה. כשההתאמה היא על התנועה הקטנה, הולך הדגש. כמו שאמרנו, בעבר לא תמיד הדגש הולך. הכלל הקבוע יורד. זאת אומרת, לא בוודאי שיהיה, אבל ייתכן שיהיה. שוב, אחרי תנועה קטנה יבוא דגש חזק, אם לא מתאימים את התנועה. אם מתאימים את התנועה, יבוא דגש או לא, יכול להיות שיבוא, אבל לא חייב שיבוא. הנה דוגמה שלא בא. אבל זה נכון גם על תנועה גדולה. גם תנועה גדולה, אם יהיה התאמה עליה, אחריה יכול להיות שיבוא דגש. לא צריך לבוא, אבל יכול להיות שיבוא. הנה אני אביא לכם דוגמאות לשניהם. גם לתנועה גדולה וגם לתנועה קטנה, מהקטע הבא, ונתתה שמה מים. המילה שמה היא בקמץ, השין בקמץ, ואחריה מגיע הדגש חזק, שמה. למה מגיע הדגש? כמו שאמרתי, הדגש לא חייב לבוא, אבל יכול להיות שהוא יבוא. אני במילה שמה, מגיע הדגש, למרות שאחרי תנועה גדולה, כיוון שהתאמה היא על התנועה הגדולה. וגם נביא דוגמה לתנועה קטנה, גם כן, שמתאימים אותה ואחריה מגיע הדגש. שוב, לא חייב להגיע, אבל הנה הוא מגיע במילה, לחצו אהרון ובניו ממנו. ממנו, יש לנו, התאמה נמצאת עלה. על הסגול שבמילה, שבממנו, שם התאמה, ובכל זאת מגיע דגש חזק אחריו, כי יכול להגיע דגש חזק, לא חייב להגיע, אבל יכול להגיע. אז זה הכללים של הדגש החזק. עכשיו נעבור לדגש הקל. הדגש הקל אמרנו הוא רק בבגד כפת. בראש מילה, יש לנו הרבה פה בתוך הפרשה. כופר נפשו, 20 גרה שקל, ועוד ועוד. נביא גם דוגמאות אחרי שבנח, לדוגמה אחרי שבנח, ולקחת את כסף הכיפורים, אתה הוא יהיה בדגש קל, מכיוון שאחרי שבנח, העשיר לא ירבה, ירבה, למה הבית היא בדגש קל? מכיוון שהיא באה אחרי שבנח. עכשיו יש לנו את הכלל של בגד כפת מאחורי האבי, אמרנו, אם יש האבי מאחוריהם, מה יקרה? הדגש ייפול. אז הנה, יש לנו כבר דוגמה בתחילת הפרשה, כי תיסע את ראש בני ישראל, אתה ושם היא רפויה, בגלל שיש מאחורי האבי. לא יהיה והם נגף, למה והם ולא בהם? כי יש במילה מאחורי זה יהיה, יש שם האבי, וכו' וכו'. עכשיו יש לנו חמש מבטלים להאבי הזה, לא את כולם מצאנו פה, אבל נגיד אותם, יש לנו מפסיק, מפיק, דחיק, אתם מרחיק ואדומות. אז בוא נראה מה יש לנו פה בפרשה, מה שאין לנו אנחנו נשלים ממקומות אחרים. יש לנו פה מפסיק יש לנו ועשית כיור נחושת. ועשית הרי, כמו שדיברנו בשיעורים, זה כמו משך אחריו והביא. כאילו יש אחרי אתה הוא הביא, ואז זה צריך להיות ועשית חיור נחושת. יש לכם בפרשת תרומה, אם אתם זוכרים, הבאנו, ועשית חפורת, ועוד ועשית שם כמה ועשית בפרשת תרומה, ועשית חפורת ועוד כמה, אז למה פה ועשית כיור? מכיוון שפה הטעם הוא מפסיק, ועשית טעם גריש, טעם גריש הוא טעם מפסיק. לכן אחרי זה כיור ולא חיור. אז הנה יש לנו דוגמה למפסיק. דחיק אתם, כל שאר הדוגמאות לא מצאנו פה. יש לנו, אני רק אתן דוגמה, כי אין דוגמה. ורחצו אהרון ובנהו ממנו. אם היה כתוב, ורחצו אהרון ובניו בו. איך היינו עושים? היינו עושים בו או בו? אם היה כתוב בו. שוב, רחצו אהרון ובנהו בו. היינו עושים בו או בו? היינו עושים בו. למה בו? כי המילה ובנהו, נאמרות שזה אמי, זה וואו, זה אחד מהאבי. כיוון שמבטאים אותה, מפיקים אותה ובנהו, אז אין את הכלל של בגד כפת בראש מילה רפואים אחרי האבי. כיוון שמפיקים אותה. אז אמרנו בינתיים, מפסיק, מפיק, יש לנו דחיק ואתם מרחיק, נמצא בפרשת השבוע. ואתה, אני חלי, אני חרפי בהם, אני חלי, יש דגש חזק. זה הכלל של אתם מרחיק, הנה אני חזה מלעל, יש אחריו כמץ, אני חלי, הגיע דגש חזק. יש לנו גם דוגמה של אתם מרחיק, ואתה, הורד עדיך מעליך, ועדעה מה? אעשה לך, מכיוון שעושים גאיה באה, אעשה לך, אז העסלח זה בעצם סוג של דחיק, זה כמו דחיק. יש אמרנו בשיעור שדיברנו על זה, אמרנו שיש מחלוקת. יש כאלה אומרים, מייחסים את זה לדחיק, יש כאלה לאתם ונחיק. בכל אופן, כדוגמה, הבאנו את זה לדחיק. העסלח. העסלח זה דוגמה של דחיק. דומות, גם כן פה לא מצאתי דוגמה כרגע בפרשה, אבל כן הדוגמה, בד בבד יהיה. בד בבד, יש לנו את המילה בבד, המילה בבד זה בית ובית. אם היה מאחוריהם, היינו עושים ווד, לא היינו עושים ווד, היינו עושים בווד. למה? מכיוון שזה שתי אותיות דומות, או אפילו לאו דווקא דומות, אם זה מאותו מוצא, זה גם כן קיים הכלל הזה. זה חמשת, אלו הם חמשת הכללים, מתי מבטלים את ההווי. זה בעצם כל כללי הקריאה, כמדומני שעמדנו פה על כל כללי הקריאה שצריכים, דיברנו גם על גאיות, גם על מלעיל ומלרע. אם יש איזה כלל שנשמט מעיני, אני אשמח אם תעירו לי ואני אוסיף אותו בשיעורים הבאים בעזרת השם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.